הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש עופר שמיר.
לנה קיכלר הייתה מחנכת ופסיכולוגית. לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, עבדה לנה כמורה ולימדה בסמינר למורים יהודיים בפולין. לנה הצליחה להסתתר ולשרוד את תלאות המלחמה. בסיומה, בעודה מחפשת אחר קרוביה, היא הגיעה לבית הוועד היהודי בקרקוב, בו גילתה עשרות ילדים יתומים מהשואה שהיו במצב גופני ונפשי קשה. היא אספה את הילדים העזובים והקימה עבורם בית החלמה ששימש מוסד חינוכי ותחליף למשפחה שעבדה. לנה אספה גם ילדים יהודים ממנזרים ואף פדתה בכסף ילדים שהוסתרו אצל איכרים פולניים. לאחר שפורעים תקפו את בית הילדים, הבריחה לנה את כל דיירי הבית אל מחוץ לגבולות פולין בדרכם לארץ ישראל. בסדרת ההסקטים הילדים של לנה הבאתי עדויות של ילדים ששהו בבית הילדים שלה וסיפרו את קורותיהם בשואה. הפעם אני מבקש להביא את סיפורה של בתיה קרמיש, שהייתה מעצבת המטפל במוסד של לנה. בתיה חוותה את השואה והאובדן שנלווה לה על בשרה. הצטרפותה לבית הילדים של לנה החזירו לה את הכוחות האופטימיים שליוו אותה לאורך כל חייה, גם בתקופות קשות.
מלחמה פרצה ב-1 בספטמבר, כשהגרמנים פלשו לקרקוב 6 ימים אחרי פרוץ המלחמה, אז זה היה 6 בספטמבר, מיד עם פרוץ המלחמה התחילו המצוקות. הסנקציה הראשונה זה היה לסגור כל בתי ספר של יהודים, היה גימנזיה עברית עם בית ספר יסודי. אני הלכתי אחרי שגמרתי בית ספר יסודי, היה גם בית ספר מקצועי, כמו בית ספר תיכון כללי, ולמדנו יומיים בשבוע תפירה, וארבע ימים אחרים למדנו את המקצועות הכלליים שהיו על רמה של בית ספר תיכון כללי. ועמדנו לתת בחינות בגרות כמו בית ספר כללי. אבל לא הגענו לזה כי הגרמנים סגרו את בית הספר מיד. הם תפסו את בית הספר בשביל הצבא. היה בניין חדש ולנו השאירו קומה עליונה. אז אני זוכרת שהייתי עוברת על יד החייל שעושה שמירה עם רובה על יד הכניסה לבית ספר. אבל זה נגמר תוך שבועיים או פחות. ובכלל אסור היה לנו בכלל להיכנס שם. לילדים יהודים לא הייתה זכות ללמוד. אז בהתחלה למדנו אצל המורות בבית, שעה כזאת, שעה כזאת.
מתי היה העניין של הטלאי הצהוב?
זה לא היה צהוב, זה היה חגורה כזאת של 10 סנטימטרים, בד לבן עם מגן דוד כחול מצויר עליו. וזה היה עליו זרוע השמאלי.
מתי התחלתם לענות את זה?
גם כן, תכף בהתחלה, אני לא יכולה להגיד תאריך. עד שהגענו שהם בנו חומות מסביב לרובע אחד, וזה היה הגטו. אני חושבת שהגטו קם ב-41. פרסמו הודעות בעיתונים שעד תאריך זה וזה, כולם צריכים להימצא בשטח של הגטו. היה סרטי להריצה, ולא כל אחד קיבל רישיון להיכנס לגטו. כי רק אנשים עובדים. כמובן שההורים שלי לא עבדו. הם כבר היו אחרי גיל 50, ואחותי הקטנה עוד לא הייתה בגיל עבודה, בת 12 אני חושבת. אז נשארנו 3, אחותי הגדולה, שהייתה 4 שנים גדולה ממני, אחי שהיה 2 גדול ממני ואני, קיבלנו את הרישיונות להיכנס לגטו. בהתאם זה גודל של דירה. זה היה דירה בעומק של חצר, עם כניסה ישר מחצר לתוך הדירה, וחדר שחולק על ידי איזו מחיצה כזאת, שהיו לה, למחיצה היו חלונות בשביל שיכנס אור גם לחלק השני של הדירה. ושם נכנסנו כולנו בצפיפות, אבל איכשהו הסתדרנו עם זה. אחר כך שהייתה אקציה, נעלמו הורים שלי ואחות.
הם היו מחוץ לגטו לפי דבריי.
לא, לא, הם נכנסו יחד איתנו. נכנסנו כולנו לדירה שניתנה לשלושה אנשים. גם סבתא הייתה איתנו, וגם לה לא היה רישיון. אבל איש לא חיפש אותם. רק כשהיו האקציות, ואני זוכרת את היום שבאו לקחת, סבתא שכבה במיטה והם לא נגעו בה. באו שוטרים יהודים, היה משטרה יהודית. אז באו שני שוטרים ולקחו את אמא ואבא ואת אחותי הקטנה. ואנחנו היינו אז כבר בעבודה. אני ושני הגדולים. וכשחזרנו אז כבר לא מצאנו את ההורים וישבנו בחלון לחכות אולי הם חוזרים. אבל הם לא חזרו. הסבתא נשארה, הם לא שאלו כלום, אולי לא רצו לראות אותה. ואני אומרת שהיה לה כנראה איזה חסד משמיים, כי בגטו היא מתה מוות טבעי. בית הכפרות היה מחוץ גבולות הגטו. היה צריך לקבל מהקהילה היהודית רישיון יציאה ורישיון קבורה, וקברנו אותה, קבורה יהודית. ואם עוד אי פעם אני אבקר בפולין, אז אני אלך לבקר שם גם, אם זה עוד קיים, אם הם לא כיסו את הכפרות והשתמשו בשטח. קראו לה גיטל בובקר. הגטו זה היה חלק מרחובות העיר שהקיפו אותם בחומה. עם שער ראשי אחד, נדמה לי שהיה רק שער אחד, כי על השער הזה עמדו עמדה משטרה גם יהודית, גם פולנית או גרמנית, אני כבר לא זוכרת עכשיו. אני חושבת שמשטרה פולנית. וכל אחד שיצא ונכנס היה צריך להראות את התעודה שלו, שהוא תושב הגטו.
המקום היה צפוף? הוא היה מלוכלך?
לא היה מלוכלך, למה שיהיה מלוכלך? אנחנו היינו עיר גדולה, עיר מערבית, והייתה קהילה יהודית, היו פועלי ניקיון, בכלל לא היה מלוכלך.
ראית אנשים ברעב בגטו קרקוב?
לא היה רעב, לא היו מוזלמנים. אני מתארת לי שאולי היו יותר עניים והיו יותר עשירים, אבל גם כל אחד קצת מחר מהרכוש שלו כל פעם משהו, בשביל להוסיף קצת כסף לארנק שלו, ואלה שיצאו החוצה לעבוד, אני עבדתי למשל בשדה תעופה בינלאומי, שמשם עד היום ממריאים מטוסים לכל העולם. הייתה אישה פולניה שעבדה שם, והייתה מביאה לי לפעמים משהו, איזה מצרך שהייתי יכולה לקחת אותו לגטו, או משהו מבושל, או משהו בסקית, איזה, או סוכר, או אורז, או משהו ככה, שבלי להיות עמוסה בחבילות, או למשהו קטן, לכל אחד היה שם כזה תרמיל על הכתף, מבד, אפשר היה להכניס את זה לתוך התרמיל הזה, ולעבור את השער. בלי סכנה. אני לא זוכר אם שילמתי לה כמה גרושים, או היא סתם נתנה לי את זה במתנה, אני לא יכולה עכשיו להגיד את זה.
מה עשית שם בשדה התעופה?
בעיקר, הגרמנים בנו בניינים חדשים, ואנחנו ניקינו אותם, אחרי הצבע. ולעיתים רחוקות יצא לנו לעבוד באיזו דירה פרטית של קצין גרמני, אז הגברת הייתה בבית. ודיברה איתנו גרמנית, אבל זה היה לעיתים רחוקות.
המשפחה שלך הייתה משפחה חילונית, נכון?
לא, זה היה בית דתי, כשרות ב-100%, שמירת שבת וחגים ב-100%, ואחי למד בחדר ואחר כך בישיבה, אבל לבנות, לשושת הבנות, נתנו חופש, שרבול קצר וללכת לבריכה משותפת, הייתה בריכה בקצה של שני של העיר, שגם נפתחה מעט לפני פרוץ המלחמה.
ומה הייתה הפרנסה של ההורים?
הייתה לנו חנות מקולת קטנה, שנתנה בקושי את הפרנסה. אבל חיינו, חלילה לא סבלנו מרעב, היה יותר קשה עם הביגוד, תמיד אני לבשתי את השמלות של, היו כבר קטנות על אחותי, אז עוד לא היו קונפקציה בחנויות, בכלל, במלחמה בכלל לא היה כלום. אז תפרו מבגדים ישנים, הפכו לצד שמאל ותפרו בגד חדש, משהו כזה. אחרי האקציה הראשונה הקטינו את שטח הגטו והגבולות של הגטו השתנו, ונשארנו בחוץ, אז היינו צריכים לעבור דירה. אז הייתה עוד יותר צפיפות, קיבלנו חצי חדר. מה זה חצי חדר? אנחנו היינו, אני ואחותי הגדולה וסבתא, ואחי שעבד עוד לפני זה במאפייה, ומאפייה מתחילה לעבוד מאוד מוקדם לפנות בוקר, אז הוא בכלל היה נשאר שם ללילה, הוא לא היה בא להביתה לישון. אז אנחנו ישנו באותו חצי חדר, ושני ארונות חילקו את החדר לשניים, ושם גרה משפחה עם ילדה אחת, בת יחידה. ואחר כך היה עוד חדר ששם עוד גרו אנשים. זאת הייתה דירה של שלושה חדרים. ואחר כך סבתא נפטרה, שכבר הקטינו עוד פעם את הגטו.
אתם עובדים, שלושת האחים עובדים, ואיך בכלל הרגשה אחרי האקציה? אנשים יודעים מה קרה שם, לא יודעים מה קרה, לאן אנשים נעלמו פתאום?
לא יודעים.
לא יודעים.
לא יודעים. וכל הזמן מקווים שיחזרו. אחר כך נדע על, אני לא יודעת בדיוק באיזה תקופה, על תאי הגזים.
מתי נודע הדברים האלה?
אני לא יכולה להגיד בדיוק. ועל השמדה המונית, ותקווה לא הייתה שמישהו יחזור.
אבל היה חשש לאקציות נוספות?
אני לא יודעת, לא חיו בפחד, חיו את החיים. והכחילה עבדה ותמכה במי שצריך. ואתה יודע שבן אדם הוא חיה אופטימית ותמיד מקווה שיהיה טוב. איכשהו התקיימנו שתינו, או שאחותי הגדולה כבר לא הייתה וגם אחי כבר לא היה. בעצם אני נשארתי לבד. ובעבודה הזאת, בשדה תעופה, כל הבנות שעבדו שם נתנו לנו מקום מגורים, ולא היינו כבר צריכות להגיע מהגטו כל יום. צריך היה ללכת ברגל המון, דרך ארוכה. זה משם עברתי לפואשוב. אחרי חיסול גטו קרקוב, כל אלה שעוד נשארו בחיים, עברו לפואשוב. וכמובן שמצאו לנו מקומות עבודה, אני זוכרת שעבדתי בעברת אבנים ממקום אחד למקום השני. זו הייתה כזאת עבודה שאני לא יודעת אם היה לה הרבה תועלת, אבל בכל זאת הייתה עבודה. ואחר כך עבדתי במתפרה, ואני שהייתי לבד, הייתה על ידי, וזה ככה לקחה אותי תחת חסותה, גברת ששמה היה גברת שטרנפלד, שהייתה לה בת יחידה, יפהפייה, והיא ובעלה מצאו לה מחסה אצל משפחה יהודית עם פספורט הונגרי, שאז עדיין הגרמנים לא נגעו בהם. גם לה היה פספורט כזה, ואותה הביאו למחנה. אחרי כמה חודשים, בכל זאת לקחו את הבת הזאת וירו בה. שמה היה לנה. ומשום מה היא ככה פרסה עליי כנפי חסות. כשהתחילה להתקדם החזית הרוסית, הם העבירו את כל האסירים כל פעם יותר לעומק גרמניה. והיינו כל הזמן ביחד. עד שמצאנו את עצמנו במחנה ששמו מלהוף. ושם כבר לא הייתה לנו עבודה. היינו מתעוררות בבוקר וקמות וקיבלנו איזה ארוחת בוקר גם כן, איזה בישול בצהריים. הגרמנים נעלמו, היינו לבד איזה יומיים או שלושה, עד שהגיעו הרוסים. ואז הבנו שניצחנו את המלחמה, ואני כבר לא זוכרת בדיוק כמה זמן עוד חיכינו שם במלהוף, לא היה שם מה לחפש, והתחלנו ללכת ברגל בכיוון גבול פולני. הגרמנים הגלו גם הרבה איכרים פולנים לעבודה בחקלאות שלהם, כי הגברים שלהם היו מגויסים. אז פשוט עיקר כזה לקח עגלה וסוס ונסע הביתה. וזה גם היה בכיוון הגבול הפולני. אז היו כאלה שלקחו אותנו לאיזו נסיעה קצרה, כל הזמן שזה התאים לנו, הכיוון התאים לנו, אז נסענו בעגלה הזאת איזה קטע של דרך, וירדנו ושוב הלכנו ברגל, עד ששוב מישהו לקח אותנו, עד שהגענו למקום שהייתה תחנת רכבת. כמובן שזה היו, אלה היו קרונות מסע. והגענו לקרקוב ברכבת. לגברת שטרנפלד הייתה כתובת של אישה, אתה יודע שכמעט כל יהודי הייתה לו משרתת בבית, שקראו לזה השיקסה. שיקסה עבדה, עשתה את העבודות בית היותר קשות, וישנו אצלה איזה שני לילות. גברת שטרנפלד מצאה לי את העבודה בבית ילדים בקרקוב, ואני די התאמתי לעבודה הזאת כי אהבתי ילדים וטיפלתי בהם יפה וזכיתי להוקרה. מתוך הילדים האלה בחרו ילדים עם בריאות קצת רופפת ושלחו אותם לזקופנה. אלנה קיכלר שאלה גם מהצוות מי רוצה להצטרף, ואני כמובן רציתי, כי למרות שנולדתי בקרקוב אבל שם לא חזרו אף אחד מהמשפחה. אני נסעתי איתם לזקופנה ועבדתי עם הילדים האלה, ותמיד הפריע לי שאין לי שום הכשרה מקצועית, אין לי שום דיפלומה, אם מותר להגיד ככה. נרשמתי לאיזה בית ספר ערב למבוגרים. קצת הרגשתי, קצת קיבלתי קצת ידע. אני טיפלתי בגיל הגן, כי לא היו לי שום השכלה מקצועית. והיה לידי גם, או שאני הייתי לידה, גננת מקצועית שהעסיקה אותם משעות הבוקר. הטיפול שלי זה היה הטיפול האימהי הזה, אתה יודע, לכפתר להם כפתורים ולעזור להם עליית השולחן באכילה וכל, ולפעמים טיילתי איתם, עשיתי קצת טיולים איתם וברגל. תקפו את הבית באבנים, לא בירי, והוצאנו את כל הילדים למסדרונות, ככה שלא היה קיר חיצוני, היה קיר פנימי. זה קרה נדמה לי פעמיים.
ואז לנה מחליטה
לעזוב את פולין, והיא רוצה להעביר אותם לצרפת. ויותר מאוחר קצת היא גם הציעה לאנשים מהצוות, מי שרוצה להצטרף היא מוכנה לקחת איתה. אז גם אני הצטרפתי ובאתי עם הילדים לצרפת, ואף פעם לא הצטער על כך. שאלתי אותה מי הארגון שמממן את כל זה, היא אמרה לי אגודת ישראל, ואני כבר אז הבנתי שזה ארגון דתי וקצת נבהלתי. חשבתי אולי ירצו בכוח להעביר אותנו לבגדים עם שרוול ארוך וכל הדברים האלה. היא אמרה לא, 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 זה הארגון היחידי שיש לו כסף. ואז כבר הבנתי את הכל, וכמובן שגם הצטרפתי, אמרתי אין לי מה להפסיד, כי בפולין זה קשה, אין לי במיוחד תווי פנים של יהודיה, אבל כל פולני מיד ראה בי יהודיה, אולי בגלל הצבעים, היה שיער לא שחור, אבל שתני, ולא יודעת, הכירו מיד שאני יהודיה. למרות שאני מדברת פולנית תקינה, בלי אקצנטים חסידיים. וכשהגיע היום שנוסעים, באו שתי מסעיות, אני חושבת, עליית הפנסיון הזה שגרנו בו, ונסענו לגבול הצ'כי. בגבול השחי היו קצת צרות בשביל לעבור את הגבול, כי הניירות לא היו כאלה בדיוק רשמיים, וקצת ריצה הייתה לפה ולשם, בסוף נתנו לנו לעבור. אולי היא נתנה לפקידי הגבול, אולי היא נתנה להם שוחט וקצת כסף. נתנו לנו לעבור, והיינו כמה ימים בצ'כיה. היינו ממש בפראג. קיבלתי שעתיים אחרי צהריים פנויים, והלכתי לטייל בעיר. נהניתי מהכמה ימים האלה בפראג, והגענו לשטרסבורג. ואז התחילה התקופה הצרפתית. אני למדתי בבית ספר תיכון שנתיים צרפתית. היה לי קצת בסיס לשפה. אין לי קושי לתפוס שפות. למדתי די מהר לדבר צרפתית. זהו, את התקופה הצרפתית אני מאוד אוהבת. פתח לי עיניים על גויים אחרים, על גויים שהם לא פולנים. הפולנים הם אנטישמים, וקשה לי להיות יהודי לידם. אבל בצרפת, צרפתי לא הבחין בפנים מי יהודי ומי לא. אני יכולתי לצאת לרחוב ולעבור חופשית כמו צרפתיה. ואחר כך שכבר דיברתי בלי קושי צרפתית, אז לא הייתה לי בכלל בעיה. שכרו לנו בית בפרוור פריזאי שקראו לזה בלווי. בלווי זה נוף יפה. יפה נוף, יש פה גם כן, נכון? זה היה כמו בזקופנה, ואני עם הקפוצה הקטנה, הייתי שנתיים עם הילדים של לנה, אז שם הכרתי יהודי ששמה פוגאץ'. הוא היה מחנך. אז עזבתי את לנה והלכתי לסטאז' כזה של 10 חודשים אצל פוגאץ'. ועם כוונה שאם אני אקבל ככה קצת השכלה מקצועית, אז אני אחזור אליהם. ואני שם כאילו נולדתי מחדש. הייתי כל החיים אסירת תודה, לא יודעת למי, לגורל, לקדוש ברוך הוא, שהזדמן בדרך שלי. כי משהו נפתח בי וחזרה לי שמחת נעורים, ושם למדנו את מה שצריך בשביל להיות מדריכה של נוער, אבל גם רקדנו ריקודי עם ושרנו שירים בעברית, וזה היה ממש בית ספר. גם היינו הרצאות, כל יום היו איזה 5 שעות של הרצאות, מין סמינר כזה. והייתי שם 10 חודשים, שלחו אותי למרסיי. אז עבדתי עוד שנתיים במרסיי, גם כן טיפלתי בילדים הקטנים בגיל הגן. הייתה לי גננת צמודה, קראו לה איבט, ואנחנו נשארנו בידידות והתכתבנו. זהו, אני גמרתי בית ספר לאחיות אחרי שהגעתי ארצה. ואחרי שהתחתנתי, עוד עבדתי עד שנולד הילד הגדול. ואני לא רציתי להשאיר אותו למטפלת וללכת לעבוד. אז הפסקתי לעבוד. נולדה לי ילדה שאחרי שנתיים היא לא התפתחה, היא לא התיישבה, היא לא קמה, היא לא החזיקה ראש, היא מתה בגיל שנתיים. ואחרי זה נולד לי הילד הזה שיחיה, משה. והגדול נפל בצבא, לא נפל, נהרג, איזה כדור שנפלט פגע בו, לא בכוונה. ואחרי הרבה שנים נזכרו במשרד הביטחון שאני מקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי וקצבת שכול ממשרד הביטחון, ויחדו את זה ביחד. עכשיו אני מקבלת את הכל ממשרד הביטחון. זהו, אז זה לפחות עושה אותי לא תלויה באף אחד, כי חוץ מזה יש לי גם פנסיה מעבודה שלי. התחלתי לעבוד אחרי הפציעה ברגל. העבודת הסוציאלית דאגה לי, דיברה עם אחות ראשית של שערי צדק, ואחר כך לקחה גם אותי לעשות היכרות, וקיבלו אותי לעבודה. ותוך כדי עבודה קיבלתי גם עוד הצטיינות של אחות מצטיינת. אם זה חשוב לדעת.
השיחה התקיימה בשנת 2014. בתיה קרמיש הלכה לעולמה בשנת 2020, בגיל 96. השאיר אחריה בן ושלושה נכדים.
הילדים של לנה. שיחות עם היתומים שנאספו לבית הילדים של לנה קיכלר. עורך ומגיש עופר שמיר.